טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים, אנחנו במתח, אני במתח. אנחנו במתח לדעת מה קורה עם רבי מאני. אני אתקצר בזריזות איפה אנחנו נמצאים. אנחנו עוסקים ברבי מאני, אבל לא, בעצם לא ברבי מאני, אלא בנו דרך מדרש שיצרה הגמרא סביב דמותו של רבי מאני. אביו של רבי מאני, רבי יונה, הוא בעל מופתים. רבו של רבי מאני, רבי יצחק בר אלישיב, גם הוא בעל מופתים. ורבי מאני עובר חיים מאוד לא פשוטים. אנחנו פוגשים את רבי מאני, מסכת תעני, דף כ"ג עמוד ב', כאשר רבי מאני סובל ממצוקה נוראית מאנשי השלטון, מדווי נשיאה, מה שנקרא. יורדים לחייו, עושים לו את המוות, ורבי מאני בצר לו, הולך ומשתתח על קברו של אביו רבי יונה, מבקש שיעזור לו. והוא אכן עוזר לו. עוברים אנשי העירייה עם הסוסים שלהם, בטעות, באזור חלקת הקבר של רבי יונה, ידיים יוצאות ונשלחות מהקבר, תופסות את הסוסים, מסנדלות את הרגליים שלהם אל הקרקע, עד שאנשים שם מקבלים עליהם לא להציק יותר לרבי מאני. ואנחנו מצפים שרבי מאני ילך הביתה, ואחרי שצרותיו נגמרו יהיה מאושר, אבל אנחנו פוגשים אותו מיד אחר כך, או אחרי איזה זמן, הולך לרב שלו, לרבי יצחק בר אלישיב, ואומר לו, עתיר את דווי חמי כמצרו לי, כלומר, עשירי בית חמי, המשפחה של אשתי, משפחה עשירה, כבדה, יורדים לחיי. הם בזים לי על זה שאני לא מסתכר כמוהם, בזים לעולם הלימוד שלי, הם לא מבינים את העולם שלי, הם כועסים עליי צרות צרורות. הרב שלו, בעל מופתים, רבי יצחק בר אלישיב, פותר את הבעיה, הוא מתפלל שהמשפחה תהפוך למשפחה ענייה. ובאמת, המשפחה יורדת מנכסיה והופכת לענייה, ורבי מאני אמור להיות עכשיו רגוע, שמח וטוב לב, אבל הוא חוזר אחרי כמה זמן, ואומר רבי יצחק בר אלישיב, מאז שנהיו עניים קטסטרופה, הם יורדים לחיי, קדחקו לי, יורדים לחיי, דוחקים אותי, מבקשים עזרה, לא נשאר לי כלום, אני כבר לא יכול, לא יכול, לא יכול, תעשה משהו. אז הוא עושה משהו. הם חוזרים להיות עשירים, ואנחנו מצפים שרבי מאני יחיה באושר, לא אושר, אבל באושר ובמעמד בינוני עד עצם היום הזה, וזה לא קורה. הוא בא לרבי יצחק בר אלישיב שוב פעם, ואומר לו, בעיות חדשות, אשתי לא מקובלת עליי, לא טוב לי עם אשתי. אומר רש"י, אשתו לא יפה. אומר רבנו גרשום, אשתו מכוערת הרבה מאוד. כלומר, מחלוקת בטיב הבעיה, אבל בעיה יש. לא מקובלת עליי אשתי. שואל אותו רבי יצחק בר אלישיב, איך קוראים לה? הוא אומר, קוראים לה חנה. ואז הוא אומר, תתייפה חנה, הופך את אשתו ליפה. ואנחנו מצפים שסוף סוף רבי מאני יחיה באושר, הוא עד היום הזה, אבל זה לא קורה. הוא חוזר אחר כך ואומר, כמגנדרה עליי, מאז שנהייתה יפה, לא סופרת אותי. מתגאה עליי, כן, מתוך גבהות יופיה. מגנדרה עליי. מה עושים? מחזיר רבי יצחק בר אלישיב את אשתו של רבי מאני לחזור להיות מכוערת, והם חיים באושר עד עצם היום הזה. אבל יש שני תלמידים שלומדים אצל רבי יצחק בר אלישיב, שהם פחות מאושרים, כי הם לא זוכרים טוב ולא מבינים טוב, וקשה להם הלימוד, והם מבקשים מרבם שיתפלל עליהם, שיחכימו הרבה, שהכישרון יהיה אחר, יותר מוצלח. ועונה להם רבי יצחק בר אלישיב, אמי הייתה ושילחתיה. היא הייתה איתי, זרקתי אותה, שלחתי אותה. מה זה? פירוש רש"י, פעם כל מה שהייתי מתפלל היה קורה. פעם הייתי גוזר, הקדוש ברוך הוא היה מקיים. עכשיו אין תפילתי מקובלת כל כך, הקדוש ברוך הוא לא נענה לי, אז אני לא יכול להבטיח כלום, יכול להיות שלא לא תהיו יותר חכמים. רבנו גרשום הולך צעד יותר חריף בפירוש ואומר, בתחילה היה ליבי לכך, פעם האמנתי בזה. פעם האמנתי בלהפוך אנשים מעניים לעשירים, מעשירים לעניים, מיפים למכוערים, ממכוערים ליפים. פעם האמנתי בזה, אני כבר לא מאמין בזה. ויתרתי, קיבלתי עליי שלא להטריח את קוני. זה רבנו גרשם. דיברנו בקצה של הפעם הקודמת על כך שכמעט רוב בני האדם בעולם, לפחות בשלב כזה או אחר של החיים שלהם, הולכים איזו מחשבה מתסכלת של אילו רק היה. אילו רק הייתי נולד למשפחה אחרת, אילו הייתי נולד עם כישרון יותר בחוכמה, בספורט, אילו הייתי יפה יותר, אילו הייתי טיפוס חברתי יותר, אילו הייתי רהוט יותר, אילו הייתי. ויש אילו הייתי מאוד קשים. אילו רק היה נולד לי ילד, אילו רק הבן, הבת, האחות, הדודה, האבא, האמא, לא היו מתמודדים עם מחלה כל כך מסובכת. אילו, המון אילוים בחיים שמאוד מוצדקים, מאוד הגיוניים, והתחושה היא באמת שאילו זה רק היה מסתדר, הכל היה מסתדר. ופעם אחת הגמרא מחליטה לקחת אותנו למסע בעקבות האילו, ולגלות מה באמת יקרה אם האילו הזה ייפטר, ואני עכשיו מוסיף, באופן לא מספיק נכון, לא מספיק מדויק. כי טוב שהאילו ייפטר, ודאי שאנחנו מתפללים ביחד עם אותה אישה שאין לה ילד, שיהיה לה ילד. ובכל זאת יש כל מיני סוגים של פתרונות, והגמרא הזאת לוקחת אותנו אל המסע הזה. אבל כדי להבין את המסע הזה, אני רוצה לשאול כמה שאלות על המדרש. שאלה אחת שאני רוצה לשאול, באמת, למה זה הסדר? למה בעיות עם העירייה, או בעיות עם המשפחה, או בעיות עם אשתו, ושני התלמידים האלה בעיות עם החוכמה? למה זה הסדר? שאלה נוספת שאני רוצה לברר, בואו נדמיין שנייה שאנחנו בעצמנו בעלי מופתים, כי הרי יושבים פה מן הסתם כמה, רק מרוב ענווה אנחנו לא מודעים עדיין. והנה, אני רואה פה פרצוף שמסגיר את עצמו. זה שמסתכל הצידה. אנחנו מכירים את התרגיל הזה. אז אילו אנחנו בעלי מופתים, ובא אלינו אדם ואומר, המשפחה של אשתי עשירה, כבדה, יורדת לחיי. ועכשיו אני יודע לעשות מופתים, אני יכול להפוך כל דבר לכל דבר. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? מה המופת הראוי? אפשרות אחת. אז יש פה שתי אפשרויות כרגע שעולות פה, שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, להפוך אותו לעשיר. אפשרות שנייה, להפוך אותו לאדם שיודע להתמודד עם המצוקה הזאת של הלחץ, של העלבונות וכו'. אפשרות שלישית, להפוך אותם לאנשים שאומנם הם עשירים, אבל הם לא מנופחים. לא כל עשיר חייב להיות סנוב. נכון? זה לכאורה מה שהיינו עושים. אני חושב שהדבר האחרון שהיינו עושים זה להפוך אותם לעניים. אז אנחנו צריכים להבין, אבל יש עוד אופציה שהיינו עושים. אולי נשאל את זה בסט השני. כי בסט השני לכאורה היינו עובדים כמו שנאמר, נכון? אשתי מכוערת, קשה לי איתה, אני לא יכול לסט את זה וכולי, אומר רבי מני. כן, אב המחאר הטובה, כמו שאומר רבנו גרשום, מה הפתרון? אז הפתרון שהוא מציע דומה לפתרון שהוצע כאן עכשיו, להפוך אותם לעשירים, אז הנה, הוא הופך אותה ליפה. זה לא עוזר. מה עוד אפשר לעשות? אז אפשר שוב את הפתרונות שהצעתם, שהוא יהיה מסוגל לקבל את זה בנפש, שהיא מסוגלת, לא יודע. לא יודע. מה? או אחרי שנהיית יפה, ליצור מצב בנפש שלה שהיא לא תהיה גאוותנית. או להבליט את היופי הפנימי, זה אנחנו עובדים על זה, זה בקורס בעלי מופתים, זה בשנה ג' הקטע הזה של להבליט את היופי הפנימי, אבל בסדר, מי שלא נשבר בדרך ומגיע לשם, כן? או, לזה, זה מה שחיפשתי. למה קיצוניות כזאת? מעשיר לעני, מעני לעשיר, ממכוערת טובה ליפה חבל על הזמן, מיפה חבל על הזמן למכוערת טובה, אי אפשר משהו באמצע? מה כבר הזמנו? זה כמו שבאדם בבית קפה בא אליך, איך להמתיק לך? בכלל לא או ארבע כפיות? אין שתיים? אין אצלכם שתיים? לא, זה בערכות של ארבע. למה אתה ממתיק אותה כל כך? אתה ממתיק אותה כל כך, אני חוטף סכרת. זה לא מסתדר. ולכן, הדבר הכי סביר היה להפוך אותה, קודם כל להפוך את המשפחה שלה למעמד בינוני באמת, שזה יסתדר. עכשיו, הפכת אותה כבר לעניים, בסדר. לא יסתדר, אתה מחזיר אותם לעשירים, למה? כבר חווינו את הקטסטרופה. אמצע. האישה, אי אפשר אישה נורמלית, רוב האנשים לא סי פה, סי נורמלי. אי אפשר נורמלי, אי אפשר לקבל להם נורמלי, מה קרה? אנחנו לא רואים שהיא הגיעה לאמצע, אנחנו רואים שהייתה מכוונת, כלומר, שיטת הרמב״ם לא עובדת בהכל. עוד מעט נדבר אגב על שיטת הרמב״ם בדיוק בהקשר שלנו, אבל זה אם אדם עושה ניתוח פלסטי להיות הכי יפה בעולם, ואחר כך ניתוח פלסטי לכיעור, הוא לא נהיה אמצע, הוא נהיה כיעור.
לא, מבחינת התפיסה, נגיד העשירים האלה, הוריד אותם לרמה הכי נמוכה שיש, ואז הוא יעלה אותם חזרה לעשירות, אבל עכשיו הם יודעים מה זה להיות
אמצע. יפה, יפה. אתה אומר שהמסע הזה שעבר פה יכול לאזן לא את המראה, אבל את הנפש. הם כבר יודעים איך נראה העולם מלמטה. זה בתקווה כמובן שלאנשים יש זיכרון. יש הרבה פעמים אנשים, כשמשתנה להם הסיטואציה, יש להם איזה שבב זיכרון שמתרופף. לא כל כך ברור למה. אבל לפעמים, ואתה צודק, זה יכול להועיל. קורה להרבה אנשים, ראשי ממשלה, ראשי רחוב, ראשי... כל מיני. אבל... אז זה נכון. אבל אנחנו לא כל כך רואים שזה עובד. למה? כי אנחנו רואים שרבי יצחק בר אלישיב אומר, לפחות לפי רבנו גרשום, עזוב, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. לא רוצה לגעת בזה. אני לא נוגע במופתים האלה יותר. ולפי רש"י שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו יותר לעשות את זה. צריך להבין. מה צריך להבין? למה הוא ויתר על זה? זה כוח מאוד גדול. למה הוא ויתר על הכוח הזה? השאלה המרכזית באמת, למה לא להביא אל האמצע? למה לא פשוט להפוך אותם לאמצע, למצב נורמלי וטוב? עוד אני רוצה לשאול, מה חשוב שקוראים לחנה? כלומר, להפוך אותם מהעשירים לעניים, היה אפשר בלי לדעת השמות, פתאום יופי וזה, אשתו, איך קוראים לה? אני משנה איך קוראים לה. מדוע זה הנושא עכשיו איך קוראים לה? כנראה שזה מאוד משנה איך קוראים לה.
משפיע.
סליחה?
משפיע.
אבל אז גם על העשיר והעני אפשר לשאול איך קוראים להם. לא על המשפחה שלהם לא בירו איך קוראים, על העירייה לא בירו איך קוראים, על האישה, איך קוראים לה? עכשיו, לא רק איך קוראים לה חשוב לי, לה חשוב לי גם התשובה. כי אנחנו יודעים שבגמרא הכל, סמלים ומהויות. כלומר, זה לא היה אותו מדרש אם היו קוראים לה צילה, או קוראים לה חנה. זה אפילו היה מדרש אחר לגמרי. לכן אנחנו צריכים לגלות למה חשוב שקוראים לה חנה. בסדר? קיצור, יש לנו המון דברים לגלות, אז אולי ננסה להתחיל לגלות. בעזרת השם. בואו נראה. קודם כל, הרי יש פה איזשהו... מסר בסיסי שאנחנו כולנו כבר הרגשנו אותו לאורך כל הדרך והוא ברור, אף שזה מסוג הדברים שהם ברורים לנו תמיד בראש והם לא ברורים לנו באישיות, כלומר קשה לקנות את זה כדרך חיים, אבל יש פה אמירה שאומרת, כעיקרון בחיים, כל התמודדות שאתה תברח ממנה, אתה יכול להיות שאתה תנצל ממנה, אבל תתהדק עליך התמודדות מסוג אחר, קשה אולי פי כמה מהראשונה. כלומר, האם הייתה התמודדות עם הבעיה מול העירייה? לא. הבעיה נפטרה באורח פלא, כפשוטו, במופת. אז זה מתהדק, זה התחיל עם העירייה, העירייה זה מבאס, אבל זה רחוק. ספירלה, מתהדק, מה אחר כך? המשפחה, אבל איזה משפחה? משפחה של אשתו, זה קרוב. אבל לא הדוק לגמרי, ספירלה. האם נפטרה שם הבעיה? הייתה בריחה אל עוני, הייתה חזרה אל עושר. לא היה מסע אמיתי של התעדק אל אשתו, אשתו כגופו, זה כבר קרוב מאוד, התעדק. זה גם נעשה באורח פלאי וניסי, ולכן זה מתעדק לנו במדרש על שני התלמידים, שעם מה יש להם בעיה? עם עצמם, הבעיה הכי קשה. אילו אני רק הייתי. מלך שיש לך אילו אתה היית, את חי בדמיון שאולי יום אחד הוא יהיה. כשאתה אומר אילו אני הייתי, אתה בבעיה, יש לך בעיה עם עצמך? מתהדק. כלומר, קודם כל אנחנו רואים את היסוד הזה. היסוד הזה, אגב, אנחנו יכולים לראות אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. אני פותח סוגריים, אבל מה אכפת לנו, נכון? לפעמים הסוגריים יותר חשובים ממה שקורה בצדדים שלהם. אז סוגריים. לא יושב לנו טוב עכשיו בפרשות השבוע, אבל... פרשת וישלח, זוכרים? ספר בראשית, פרשת וישלח, יעקב אבינו? אוקיי. אז יעקב חוזר, רק את יודעת שמכירים, יעקב אבינו חוזר מהגלות הארוכה בחרן. וישלח יעקב מלאכים לפניו, ארצה, שעיר, שדה, אדום וכו'. טוב, כולנו יודעים, מתח באוויר, הולכים לקראת קרב גדול. הוא מכין את עצמו לדורון, לתפילה, ולמלחמה. ועכשיו, המלחמה חסרת סיכוי. הרי הוא חוזר עם 11 ילדים וארבע אמהות. ארבע אמהות, כבר ההיסטוריה הקרובה לימדה אותנו, אי אפשר לנצח מלחמה עם ארבע אמהות. ארבע אמהות זה חסר סיכוי. ולכן, אנחנו לא כל כך מבינים את הסיכויים שם, אבל בא חזקוני, והוא שואל שאלה. הוא התכונן לדורון תפילה ומלחמה? יש עוד משהו, עוד אופציה שלא נלקחה פה בחשבון. מה היא? לברוח. למה יעקב לא תופס את הרגליים ופשוט עף משם? פשוט בורח להציל כל מה שאפשר. אין לך סיכוי. ארבע אמהות, 11 ילדים, מול 400 לוחמים, מול סף ששונא אותך עד הקצה. עכשיו, לכאורה זו שאלת כפירה. למה זו שאלת כפירה? כי הרי מלאך אלוקים אמר לו בחלום הלילה לחזור הביתה. זה לא היה דיון פתוח. לכאורה. ולכן באמת רוב המפרשים לא שואלים את זה בכלל. אבל החזקוני כן שואל. אגב, בגלל שאולי זו שאלת כפירה, אז הוא ישר מתחיל מהתשובה. הוא לא שואל, הוא נותן לנו לשאול, הוא מיד עונה. אמר, אומר כך. אמר יעקב, אילו ימצאני עשיו בורח, תיכנס שנאה בליבו. מעניין. כי מה יש לו עכשיו בלב? נצנצים, בור צבון, מה יש לו עכשיו בלב? כלומר, אומר החזקוני, אם הוא יברח, אם יעקב יברח, כלומר, יעקב היינו שוקל את האפשרות, אולי נברח, אבל הוא אומר, טוב, אם אני אברח, הוא ישנא אותי. מה עכשיו? אוהב אותך. לא מובן. אלא מה? אני פותח עוד סוגריים. לפעמים הסוגריים שבתוך הסוגריים יותר חשובים מאשר הסוגריים שמחוץ לסוגריים, שחשובים לפעמים יותר ממה שמחוץ לסוגריים. אוקיי. אז אני פותח. יש איזה מינה כזה, לא יודע אם שמתם לב אליו. זה מוסכמה בין כל ועדות החינוך, ועדות מסדרות בעיריות במחלקת החינוך וכו'. איך משבצים ילדים בבית ספר, בכיתות, בגנים, כן? אז יש כלל כזה. הכלל אומר כך. בכל כיתה בבית ספר, בכל גן ילדים, לא עליך גן ילדים, בכל גן ילדים צריך לפחות להיות ילד אחד מסוג ילד כפות, כלומר, ילד שיקבל מכות בגן, לפחות, וכיוון שיש ילד שהוא דורש מכות, ואתה לא יכול, בכל זאת צריך יחס אישי, אז לכל ילד כזה, תמיד צריך לפחות להיות ילד אחד שהוא מעניק, הוא איש חסד, הוא נותן באמת לפי הצורך. אז בואו נלווה ילד אחד כזה לגן, שהוא מסוג הזקוק לה, הוא מגיע לגן ביום הראשון, ובדרך כלל ילד כזה, הוא הולך תמיד עם שני ההורים כזה בלחץ היסטרי, יד בכל כף יד, ולא, וכל הלילה הוא אמר, אולי לא, אולי לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני מפחד, מה יקרה, מה זה? מגיע לגן, אחרי שעה של בכי ואין ברירה, וחיבוקים נשקות, ונקנה לך ממתקים, ונקנה לך את כל החנות ממתקים, ונקנה לך את הזה, בסוף הוא הולך והוא מתיישב בכיסא היחיד שהיה פנוי. שבאופן טבעי הכיסא הפנוי הוא תמיד הכיסא ליד הילד האלים של הגן. כי אף אחד לא רוצה לשבת שם, אבל זה מה שנשאר בשביל הילד הזה. הוא מתיישב שם, ואיך שהוא עושה איזה מבט לא נכון, איזה טעות בשיקול הדעת, שכמעט עולה לו בחייו, הילד המעניק, מעניק לו מכל הלב, קורא לו את הציורים, מרביץ לו בדרך הביתה, הילד הזה יום ראשון בגן, טראומה איומה ונוראה, חוזר הביתה, בוכה בהיסטריה. מה קרה, מה קרה? זה ילד אחד. לא יודע אם הוא ילד, לפי איך שהוא נראה, אני חושב שהוא כבר אבא. הוא זה, הוא ענק, הוא מפחיד, הוא יותר גבוה מגוליאת. הוא הגיע, הוא הרג אותי במכות. אני לא הולך יותר לגן הזה, אני לא הולך... טוב, מה בדרך כלל ההורים אומרים בשלב הזה? אז הוא נדבר עם הגננת, או זה, או יש את המשפט הגאוני, שבאמת ההורה הראשון שהמציא אותו הוא גאון, כי הוא צריך להשריש את זה על הדורות ארוכים, למרות שזה משפט מטופש לחלוטין. לא, זה דווקא משפט מעולה. זה משפט מעולה שיכול לפתור הרבה בעיות. אבל יש... מה, סליחה? כן, זה משפט מאוד חשוב, אבל המשפט שבדרך כלל אומרים זה, תראה, מחר תתרחק. כאילו הוא חשב להתקרב. תתרחק ואל תתחיל איתו. אתה אל תתחיל. אתה עזוב, אתה תתרחק, אל תתחיל איתו. אל ת... זה גאוני, כי הוא באמת חשב להתחיל איתו, הוא גם הלך לקנות סכין. ממש גאוני. טוב, למחרת, היסטריה, מתח, לחץ, זה. ניסי ניסים, הילד מעניק המכות, יושב בקצה של הגן עם הגב אל הדלת. נס! נכנס הילד, נכנס פנימה, אי אפשר להסביר את התופעה הזאת, אבל היא נחקרה על ידי מכון המחקר שהקמתי, והיא נמצאה בקרב מדגם מייצג של כמה זה היה, אני כבר לא זוכר, 36 מבקשי מכות נסתרים, אז מי שהיה עדיין מסוגל לדבר, ענה שזה תמיד כך, שהילד מגיע, הילד האלים נכנס, הילד המקבל מכות נכנס, הילד האלים עם הגב, או עם הגב כי הוא בעונש, כן? עם הגב אל הדלת, נכנס, איכשהו, חוש הריח של הפחד עובר באוויר, אף עושה דרכו בכל חלל החדר, עד שהוא נכנס לאף של הילד מעניק המכות, והוא מסתובב. עכשיו הילד הזה ראה שהוא מסתובב בלחץ היסטרי, הוא רץ ותופס איזה את הפינה הכי קרובה הריקה. מה שהוא לא ידע, זה המקום של הילד ההוא. לפני שהוא הלך לעונש, לכאן הוא יחזור, והוא יחזור בגדול. יחזור בגדול. ובקיצור, כמו שאתם מבינים לבד, עד שהוא לא יאמר לו, תשמע, עד שההורים שלו לא יאמרו לו, תשמע, אין ברירה, לא תצליח לברוח. תהיה חייב לעמוד מולו. אבל הוא יכסח אותי, אז הוא יכסח אותך. עדיף שהוא יכסח אותך פעם אחת במציאות, מאשר אלף פעמים בדמיון. עדיף שתחזיר פעם אחת, עדיף שתילחם אשרה. שיכול ללכת לגננת, ללכת למורה, ללכת לפיקוח, ללכת למחבש, לא יודע. צריך ללכת לאיפשהו. אבל צריך להתמודד באיזושהי דרך. כי כל זמן שאתה שואל, זה נכון בגן, זה נכון בבית ספר, זה נכון בתיכון, זה נכון, נכון על גיל 120, זה נכון בכל מיני סכסוכים בדיור מוגן. זה נכון בכל מקום בעולם הדבר הזה הוא נכון, אין לו כמעט חריגות. הוא נסגור את הסוגריים הפנימיות, נחזור לחיצוניות. יעקב אבינו יודע שעשיו שונא אותו, לא צריך הרבה רמזים, זה ברור. הוא יודע. אבל הוא גם יודע שהמנגנון העמוק של החיים הוא כזה, שכדי שאדם ייבנה, כדי שעם, עם ישראל ייבנה, הוא צריך איזה מנגנון שיחייב אותו לעמוד על שתי הרגליים, עם גב זקוף ולתת פייט. אי אפשר להיבנות אחרת. זאת הדרך. ולכן אנחנו על תקן הילד העדין של הגן, אנחנו כמובן לא דורשים שום דבר, אבל אנחנו מקבלים, גם בלי לדרוש. אנחנו הילד העדין של הגן לאורך כל השנים, אבל אנחנו נצטרך, הכל כל יעקב, הכל העדין הזה של כל יעקב, יהיה חייב לשים ידי עשיו כדי לעמוד מול עשיו, יהיה חייב. ובעצם בעומק השנאה של עשיו כלפי יעקב, נועדה לחייב את יעקב לעמוד על הרגליים שלו איתן ויציב. בשביל זה, זה בא. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו כדי שאנחנו נקום על רגלנו. לא, זה לא איזה מנגנון סתמי. ולכן, אם יעקב אבינו היה אפשר, חזקוני היה יכול להגיד, טוב, יעקב אבינו חוזר כי המלאך אמר לו לחזור, אין מה לעשות. אבל הוא רוצה לשאול את השאלה כדי לענות את התשובה, כדי לומר, האמירה האלוקית נמצאת בתוכך המציאות. זה הכרחי לא לברוח. כי אם הוא יברח, הוא ישנא אותו עוד יותר. כל הנסיגות למיניהם במהלך ההיסטוריה מעולם לא הביאו ולא יכולות להביא, לא פיוס ולא השלמה ולא שום דבר, כי השנאה הזאת עניינה להרים אותנו על הרגליים, לגרום לנו לשאול את עצמנו את שאלות האמת היסודיות והנוקבות. כבר שנים אנחנו ממציאים שם לכל המלחמות. יש לנו מלחמת ששת הימים, יש לנו כאילו לפי זמן, לפי מקום, לפי זה. על הערבים לא מפטרים, קוראים לזה אל-אקצה, ואומרים, תראו, אנחנו נלחמים פה על הרוח, בואו נדבר, בואו. טוב, סגרתי גם את הסוגריים החיצוניות. בעצם, רבי מני, שזה בסוף אנחנו, מקבלים פה מסע שאומר בראש ובראשונה, כל התמודדות בחייך, שאתה לא תעמוד מולה פנים אל פנים, באומץ ובגבורה, אף שאתה פוחד פחד מוות, אף שאתה לא יודע איך זה ייגמר, אף שזה באמת יהיה קטסטרופה, כל דבר כזה יגרור דבר קשה ממנו פי כמה וכמה. ואתה צריך לבחור. או שאתה עומד מול זה עם המחירים, או שאתה מקפל את הזנב ואתה עם הגב אל האויב, והאויב נכנס בך הרבה יותר בקלות. אלה האופציות, אין אופציה שלישית. ואנחנו מקבלים עוד דבר, שזה בסוף יצטרך להיות שלנו. כלומר, הרי תעשיית בעלי המופתים, עכשיו אני מדבר תעשייה במובן הנמוך, כי אני לא מדבר עכשיו על כל מיני צדיקים מיוחדים, נסתרים, צדיקים בדור, שעליהם אני לא אומר רבע תלונה ומילה. אבל יש תעשייה ענפה, משגשגת ומבורכת, של כל מיני דמה מקובלים, שרלטנים למיניהם. אני אפילו חוויתי את זה פעם על עצמי בחי, איך אני הפכתי לרגע אחד למקובל דמה. באמת, הייתי בכותל, סיפור אמיתי, הייתי בכותל, תלמיד שלי עמד להתחתן באותו ערב. הוא בא עם חבר שלו והוא אמר לי, תברך אותו. שאני לא, אני לא ברחן, אני לא יודע איך זה עובד. אבל אני אמרתי לו ככה, זה, אתה יודע, אני מברך אותך, שזה, שטטטטם. מישהו שעמד שם ליד, עכשיו, לי אין חזות מקובלת כל כך, כן? זה לא בדיוק, אני לא מתעתע, אבל כנראה הוא לא הסתכל כל כך טוב. הוא אמר, יש פה רב שמברך. יש פה רב שמברך, טטטטם. קיצור, זה... כן, אבל בהתחלה עושים את זה בחינם כדי להיכנס לשוק, אתה מבין? לא, אתה לא יכול להתחיל ישר בכסף. אחרי זה, לשכה, עניינים. הקיצור, למה זה כל כך משגשג, ענף ופורח? כי כל כך נפלא שמישהו אחר ייקח החלטות על החיים שלי, שמישהו אחר יסדר לי את הבעיה מהקצה לקצה. גם כל המושג הזה של שאלת רב, הפער בין שאלת רב אמיתית לבין בריחה מבעיה הוא פער מאוד עדין ודק. נצטרך לברר אותו. אני מציע אולי שנפתח בזה בפעם הבאה בעזרת השם, ומשם אנחנו חוזרים אל רבי מאני. יש לנו הרבה שאלות לפתור בעזרת השם. כל טוב.